הרב בני לאו.
אנחנו ממשיכים בטיול שלנו בעולם עם המסעות של ישעיהו הנביא, מסעות בסין ואלף, אותם נבואות תוכחה שהוא מסתובב סביב הארץ אולי הקרובה, וכל פעם מפנה מבטו אל מדינה אחרת, ממלכה אחרת, וחורץ את מילותיו אליה. הפעם הגענו, פרק י"ט, הגענו למצרים, מסע מצרים. הפרק הזה, כולם מסכימים, גם הישנים וגם החדשים, שהוא מחולק באופן מאוד מאוד ברור לשתי חטיבות, שני חלקים. החלק הראשון של הפרק זה התיאור של השבר הגיאוגרפי, השבר הכלכלי, השבר הביטחוני, שיחול על מצרים מפסוק א' ועד פסוק ט"ו. באופן ברור, אנחנו מתארים חורבן, חורבן שלם של הארץ הגדולה והשמנה בתוך היושבת על הנילוס שלה. אחר כך אנחנו עוברים מפסוק ט"ז ועד סוף הפרק לאיזשהו המנון שחוזר ביום ההוא, ביום ההוא, ביום ההוא, ביום ההוא. יש פה איזושהי נבואה על משהו שהוא עתידי יותר, משהו של למה יהיה ביום ההוא, ביום מין לעתיד לבוא של הנביא ישעיהו. אז קודם כל החלק הראשון, יש מאוד מאוד מעניין לראות את החוקרים מנסים לשים את האצבע על מה מדובר פה. כי כתוב פה ככה, בעיני השם רוכב על אב קל ובא מצרים, ונעו אלילי מצרים מפניו ולבב מצרים ממס בקרבו, וסכסכתי מצרים במצרים, ונלחמו איש באחי ואיש ברעהו, עיר בעיר, ממלכה בממלכה. אתה מרגיש שיש פה משהו שהוא אינפורמציה, זה לא סתם איזו אמירה של נביא של מה יהיה, איזושהי אמירה עתידית ערפילית. אתה שם פה את האצבע על תחושה של מצרים במצרים מתאר משהו מאוד קונקרטי, ובאמת החוקרים הצליחו לתאר לנו את התקופה שאנחנו חווים חוויות של מלחמת אחים, בתוך, אם אפשר לקרוא לזה אחים, בתוך מצרים עצמה, של סכסכתי מצרים במצרים. בעיקר הכוונה היא לאותה תקופה שבה השושלת ה-25 שנקראת נלחמת נגד השושלת שלפניה, ובספרים זה נקרא התקופה של הפרעונים השחורים. לא בטוח שזה פוליטיקלי קורקט, אבל ככה קראו לתקופה הזאת, שבעצם אותם שליטים שבאו מהאזור הדרומי יותר, מה שנקרא מצרים העליונה, אותם שליטים הם אלה שהשתלטו על מצרים התחתונה, הצפונית יותר. יש לנו דמות מאוד מאוד מעניינת של המלך פי. המלך פי, במחקר לפעמים קוראים לו פי אנכי, והוא מתאר כיבוש מדהים על מצרים, שהוא הולך ממש מדרום לצפון. יש פה תהליכים אל השתלטות על הנילוס, אבל זה בוודאי תקופה שאנחנו מדברים על שנות ה-30, ה-20 וה-10 של המאה השמינית. ממש התקופה של ישעיהו, והתקופה שבמקביל אשור עולה על ארץ ישראל כולה, על המרחב כולו, גם על המזרח, גם על המערב, והיא חותרת, כמו שידוע לכולם, היא חותרת למצרים. היא תגיע בסופו של דבר אשור למצרים רק אחר כך, ממש בתקופות של שנות ה-60 או ה-70 של המלך הסרחדון שעולה על מצרים, מול המלך תרהקה. זה כבר מלחמה אחרת, זו תקופה מבחינתנו, תקופה שהיא הרבה אחרי ישעיהו, אבל ישעיהו כאן כמעט ללא ספק מתאר במסגרת המראה הכללי שהוא חווה, הוא רואה את אשור עולה על כל העולם. מבחינתו אשור היא אדון עולם. אנחנו כבר דיברנו על התיאור שישעיהו ממש בהתחלה, כשהוא מתאר בפרק ה' את הראשית של אשור, אז הוא אומר אותו כמו איזה אלוהים, נשא נס לגויים מרחוק, אין עייף, אין כושל בו, לא ינום ולא ישן. הוא מתאר את אשור בתור מישהו שישועג על העולם ואין מציל מידו. ועכשיו, בתוך הסיבוב שהוא עושה על העולם, הוא מגיע למפגש, כפי הנראה, למפגש העתידי שבין אשור המשתלטת גם על מצרים הגדולה. והפסוקים האלה מתארים, סכסכתי מצרים במצרים, נלחמו איש באחיו, איש ברעהו. זאת אומרת, קודם כל זה מתחיל באיזושהי קריסה פנימית שיש לנו בתוך שנות ה-20-30 של המאה השמינית לפני הספירה, בתוך מצרים עצמה הם אוכלים איש את רעהו, וכידוע בתקופה של מלחמות אחים, ונבקה רוח מצרים בקרבו, ועצ קצת אוהב עליה. זאת אומרת, אתה מסתכל מה קורה, אז אתה רואה איך לאט לאט הכלכלה קורסת. כשיש מלחמת אחים, אז כבר אין שום תכנון משותף. האם אנחנו חושבים על משטר המים של הנילוס, למשל? אנחנו יודעים שאם אין, אם אין ממלכה מאוחדת, מצפון לדרום, לאורך כל הנילוס, אז גם אין חלוקה נכונה של המשאבים. וככה מתאר לנו ישעיהו, נשתו המים הים, ונהר יחרה ויבש, הזניחו נערות, דללו וחרבו. כלומר, מה שקורה זה שהכלכלה קורסת בעקבות המלחמות הפנימיות של האחים באחים. כל זה מתואר מאוד מאוד יפה בחלק הראשון של הפרק, בחלק שהקריסה של המלחמות הפנימיות יביאו לקריסה הכלכלית, עדיין לא נכנס האויב. האויב יבוא עכשיו בהמשך. זאת אומרת, בעקבות דלדול החומר יבוא גם דלדול הרוח. הוא מתאר איך החכמים פתאום נעלמים. הרי מצרים כל כך מתגאה בחוכמה שלה, בחרטומים. אז יגיד להם ישעיהו, איים איפה חכמיך, ויגידו נלך, וידעו מה יעץ אדוני צבאות על מצרים. אין כלום, הכל קורס. מצרים הולכת ויורדת 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 בתקופה הזאת מול העיניים, סביב המהפכות הפנימיות. ופסוק ד' אומר, הוא מלך אז עם שולבם, נאום האדון אדוני צבאות. וגם אם החוקרים ניסו להגיד מי זה המלך אז מבפנים, די ברור לנו באיחוד של הפרק בין חלקו השני לחלקו הראשון, שאנחנו מדברים פה על מלך אז, על המלך אשור, המלך אשור שהוא בלי שם, כי אולי ישעיהו באמת לא נוקב בשמו, אבל יבוא מלך אשור והוא ישתלט על כל הארץ. זאת התמונה המאוד ברורה שמתאר לנו ישעיהו בחלק הראשון, קריסת מצרים שראשיתה אחים, מלחמת האחים, מצרים במצרים, ואחרי זה הדלדול של הכלכלה, הדלדול הרוח עד אובדן מצרים. ולא יהיה למצרים מעשה אשר יעשה ראש וזנב, כיפה והגמון. זאת אומרת, כל המערכת קורסת, הדימוי הוא דימוי חקלאי של צמחים, אבל כמובן הכיפה והגמון זה הדימוי של השליטים מלמטה ועד למעלה, אין בה מתום. זה חלק א'. מה חלק ב'? חלק ב', ביום ההוא, יהיה מצרים כנשים, וחרד ופחד מפני תנופת יד אדוני צבאות אשר הוא מניף עליו, והייתה אדמת יהודה למצרים לחגה, כל אשר יזכיר אותה אליו יפחד, מפני עצת אדוני צבאות אשר יועץ עליו. ואז הוא מתאר פתאום איזשהו תהליך של ערי מצרים מדברות שפת כנען, ומזבח לאדוני בתוך ארץ מצרים, והיה לאות ולעד לאדוני צבאות בארץ מצרים. פתאום שם השם אלוהי ישראל, שהוא בכלל לא נמצא בחלק הראשון, כי חלק הראשון מתאר איזושהי קריסה טוטלית, פתאום מצרים יודעת את השם, ונודע אדוני למצרים, וידעו מצרים את אדוני ביום ההוא, ועבדו זבח ומנחה, ונדרו נדר לאדוני ושילמו. ביום ההוא תהיה מסילה ממצרים אשורה, ובא אשור במצרים, ומצרים באשור, ועבדו מצרים את אשור. ביום ההוא יהיה ישראל שלישייה למצרים ולאשור, ברכה בקרב הארץ, אשר ברכו אדוני צבאות לאמור, ברוך עמי מצרים, ומעשה ידי אשור, ונחלתי ישראל. צריך להקשיב היטב היטב למה שמתחולל פה מול עינינו. אבל כדי להקשיב לדבר הזה, אני רוצה לזרוק אותנו רחוק, רחוק, רחוק. אנחנו נמצאים עכשיו בעומק פרקי ישעיהו, אולי הקשים ביותר, אבל אני רוצה להחזיר אתכם בזיכרון לראשית האומה, לפי סיפור התנ"ך. ראשית האומה, ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך, ואשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדל שמך, ויהיה ברכה. ואז הוא אומר, ונברכו בך כל משפחות האדמה. איזו תמונה. אברהם אבינו, אברהם העברי, אברהם שבא ממסופוטמיה, אברהם שבא מהנהרות הגדולים של הצפון, צריך ללכת אל ארץ אשר אראך. הוא יגיע עד למצרים ויחזור לארץ כנען, יבוא אחריו יעקב, יעשה את אותו מסע. המסעות האלה שמחברים בין מסופוטמיה למצרים, אלה מסעותיהם של האבות. מה תפקיד האבות? מה תפקיד האבות לפי אברהם אבינו בברכה הראשונה או במטלה הראשונה שמקבל אברהם כשליחות מאת הבורא? נברכו בך כל משפחות האדמה. אתה צריך להיות הבריח שמחבר את העולם כולו. אתה צריך להיות מקור הברכה. אתה צריך להיות זה שמייצר את התנועה אל שם השם כאן על פני האדמה. זה תמצית עניינו של אברהם אבינו. מה זה נקרא לייצר את שם השם על פני האדמה? אומרת התורה בספר בראשית לפני מהפכת סדום. אתה תקרא בשמי, אתה תלמד את בניך ואת כל יושבי ביתך לעשות צדקה ומשפט בארץ. זה נקרא לקרוא בשם השם, לעשות צדקה ומשפט בארץ. והנה עכשיו, כשמסכסך השם את מצרים במצרים, ואשור עולה על פני הארץ, ועוד מעט מלך רב יבוא גם ויקה אותה, כל התמונה הזאת של הכאוס של המזרח, כל התמונה שהאשור משתלטת על העולם, בא ישעיהו הנביא ואומר, זאת לא נקודת הסיום של המהלך. אני רוצה לתאר לכם את המהלך השלם. מהו המהלך השלם? לא כללה כי עם ברכה. המהלך השלם זה ששם השם יגיע למצרים, אבל שם השם גם יגיע לאשור, וישראל הופכת להיות השלישייה למצרים ולאשור. אם אתם רואים את התמונה של הבריח המחבר מקצה לקצה, תמיד יש לנו את הממלכה הצפונית ואת הממלכה הדרומית. תמיד יש לנו את שני הגושים הגדולים של צפון דרום, ובתווך יושבת ישראל, יושב שם השם. ואומר לנו ישעיהו, כנראה אומר את זה לתלמידיו, אומר את זה לנו אלפי שנים אחריו, הוא אומר לנו, התכלית היא לא סתם להתנבא על נפילת מצרים, התכלית היא לא סתם להתנבא על איזה רגע שאשור יעלו, כי כמו שאשור יעלו, אנחנו גם יודעים להתנבא שאשור ירדו, אבל יש תכלית אחרת. התכלית האחרת היא בחלק השני של הפרק שלנו ביום ההוא. ביום ההוא קודם שם השם יהיה על מצרים, ביום ההוא שם השם יופיע בכל העולם, וביום ההוא תהיה מסילה ממצרים לאשור, ואשור במצרים ומצרים באשור. יש איזשהו חיבור רציף בין הממלכות, הם לא יקרסו יותר, להפך, תהיה ברכה. הפסוק האחרון הוא כל כך מתוק. ישראל כשלישייה למצרים ולאשור תיישם את אותה מטלה של אברהם אבינו, ונברכו בך כל משפחות האדמה, אתה תהיה ברכה. והנה הברכה אשר ברכו אדוני צבאות לאמור, ברוך עמי מצרים, ומעשה ידי אשור, והשלישי נחלתי ישראל.